כתיב דואג וכתיב דויג. אנחנו מדברים על הרשימה במשנה של אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. אז בהתחלה נאמר שיש כאלה שאין להם חלק לעולם הבא. כשעושים רשימה מוצאים רק 7 אנשים. כלומר, מתוך מיליארדי בני אדם מצאנו 7 שאין להם חלק לעולם הבא. על כל פנים בצורה ודאית. וגם ב7 האלה יש 6 שבסוף מכניסים אותם מהדלת האחורית לחיי העולם הבא, כפי שעולה מהגמרא בעצמה. וגם ה7 שלפי הסוגיה פה אין לו חלק לעולם הבא, אבל רואים שיש לו הישארות הנפש לפי מסכת גיטין. כך שאפשר לומר, כמו שאמרה האישה התקועית, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח, שנהיה כמים הניגרים ארצה אשר לא יאספו. כן, כלומר שבסופו של דבר נשמת האדם היא כל כך עליונה שהחטא איננו יכול להיות עצמי לה, ולכן כל מה שבא בעקבות החטא אינו אלא עיכוב של הקדושה והנצח, אבל לא ביטול הקדושה והנצח. עד כאן מובן? טוב, אז אחד מה7 אנשים, הרי 3 מלאכים ו4 אדיוטות, אין להם חלק לעולם הבא. 3 מלאכים, ירובעם, אחאב ומנשה. דיברנו עליהם. היו סוגיות רחבות על 3 האנשים האלה. 4 אדיוטות, בלעם, דואג, אחיתופל, וגחזי. נכון? על בלעם הייתה סוגיה גדולה, אז נשאר לנו עכשיו דואג, אחיתופל וגחזי. כאן מתחילה הסוגיה על דואג. אני זוכר שקצת התחלנו אותה, אבל אנחנו נחזור לתחילתה. כתיב דואג וכתיב דויג. זאת אומרת, בתנ"ך אתם תמצאו שלפעמים כתוב דואג, פעמים כתוב דויג. אמר רבי יוחנן, בתחילה יושב הקדוש ברוך הוא ודואג, שמה יצא זה לתרבות רעה? לאחר שיצא, אמר וי שיצא זה. זאת אומרת דויג מלשון וי. יש וו ויוד. וי שיצא זה. מה כל כך הקדוש ברוך הוא דואג לדואג? כי דואג הוא ענק בתורה. הוא היה בעצם, אפשר לומר, גדול הדור. אפילו שאול המלך סומך על דואג. דוד המלך סומך על אחיתופל. כלומר, לא מדובר באנשים קטנים, מדובר באנשים גדולי האומה, שבמבט התלמודי הם הופכים גם להיות גדולי תורה. כן, אמנם מבחינה היסטורית קשה לדעת אם הם באמת היו אנשים למדנים בסגנון שלנו, לכאורה ברוך שלא, אבל במבט של התקופה התלמודית, אותם אנשים שהיו גדולי מלחמה, הם גם הופכים להיות ראשי סנהדראות. אז כאן מדובר, אם כן, על מעמד מאוד מיוחד של תלמיד חכם גדול, שאין לו חלק לעולם הבא. מעניין. טוב. האמת היא זה, למה הגמרא מוצאת רק את האנשים האלה, רק 3 מלאכים ו4 אדיוטות, שאין להם חלק לעולם הבא? כי המלך, יש לו עמדת אחריות יותר גדולה מאשר אדם פרטי. כשהמלך מחתי, הוא מקלקל את העולם כולו. את החברה, את העולם. כמו כן גם, ה4 אדיוטות הם לא סתם אדיוטות, בלעם נביא, אחד מענקי הנבואה, ודואג ואחיתופל ראשי סנהדראות, וגחזי המזכיר הכללי של הנביא הגדול בדור. זאת אומרת, מדובר פה באנשים בשיעור קומה עצום, ולכן דווקא אצלם יש חומרה גדולה בשעה שהם נופלים, כי הם מפילים עמם את הכל. בואו נראה. אמר רבי יצחק, מהי דכתיב, מה תתהלל ברעה הגיבור? אגב, אולי קצת נסביר לגבי דואג. ודאי אתם מכירים את הסיפור בספר שמואל, נכון? נכון? מה? כן, אתה יודע, אבל הוא למשל עושה לי ככה. נשאלת השאלה, אם אתה לא בטוח שאתה מכיר את הסיפור, למה לא שאלת מי זה דואג? אני כבר לפחות 4 דקות ורבע מדבר על דואג, ואלה שלא יודעים מי הוא היה, לא שואלים מי הוא היה. זה מזעזע אותי. טוב, אגב, מה ההלכה אומרת? אם אדם שומע שיעור ולא מבין מה נאמר, מה הוא צריך לעשות לפי ההלכה?
לשאול.
טוב, אז אם כן, אנחנו חוזרים לסיפור של דואג. כתיב דואג וכתיב דואג. אמר רבי יוחנן, בתחילה יושב הקדוש ברוך הוא ודואג, שמה יצא זה לתרבות רע. לאחר שיצא, אמר וי שיצא זה. רבותיי, התרחש נס. מאז שדיברתי על זה שצריך לשאול, אף אחד לא שאל, סימן שכולם יודעים עכשיו מי זה דואג האדומי. טוב, אמר רבי יצחק, מה ידכתיב, מה תתעלל ברעה הגיבור חסד? אז כנראה שהנס לא יתרחש. אבל אתה יכול לשאול אותו, הרי הוא לא שאל. טוב. בספר שמואל, אנחנו רואים שבסביבתו הקרובה של שאול המלך, יש אדם ששמו דואג, האדומי. הוא אדומי, לפי הגמרא, לא בגלל שהוא היה באמת אדומי, הוא היה יהודי, הוא היה עברי, אבל הוא חי באדום, בא מאדום. דואג, האדומי, הוא שונא אישי של דוד המלך. אמנם דוד עוד לא היה מלך, אבל הוא זה שגורם לשאול לשנוא את דוד. ולא עוד, אלא שקורה משהו מזעזע. דוד נמלט מבית שאול, אבל הוא רעב. לא רק הוא, גם החיילים שלו. יש לו איזו פלוגה של חיילים איתו. הוא מגיע לנוב, עיר הכהנים. איפה זה נוב? זה היום איפה ששכונת שועפת בירושלים. אחרי שהוא עזב את גבעת בנימין, איפה ששאול היה, איפה זה גבעת בנימין? זה תל אלפול, מעבר לכביש שעובר ליד שועפת. זאת אומרת, יש גבעה קטנה, שם היה ארמונו של שאול.
איפה שהיה
השרידים של הארמון של חוסיין, שהוא לא הספיק לגמור אותו. כן? אבל שם, זה כנראה, זה היה שם, תל אלפול זה נקרא. וכשעוברים את הכביש מגיעים לשועפת, שהיא כנראה נוב עיר הכהנים. זה ממש כמה מאות מטרים. אחרי שיונתן הזהיר אותו ששאול רוצה להרוג אותו. איפה יונתן אמר לו את זה? בדרך לגבעה הצרפתית, פחות או יותר שם זה האזור. ודוד בורח לנוב, בנוב הוא מוצא את הכהנים, את איך קוראים לו? אחיטוב. טוב, אומר לו, אני רעב, אני והחיילים שלי, יש לך משהו לאכול? הוא אומר, כל מה שיש לי זה לחם קודש. אומרים חזל, זה היה לחם הפנים. וטוב, אבל אין ברירה, פיקוח נפש, החבר'ה עומדים לעמוד ברעב, יאללה, קח את דוד וחייליו אוכלים. אומר לו, דוד, אני צריך, יש לך אולי איזה חרב בשבילי? הוא אומר, כן, קח את החרב של גוליאת. קח את החרב של גוליאת וממשיך את דרכו. פתאום נודע לשאול שדוד היה בנוב ושהוא אכל מלחם הקודש ולקח את חרב גוליאת. שאול מאוד כועס על זה, הוא אומר, אם ככה, אתם כולכם משטפים של דוד. זה מורד במלכות. ואז הוא מצווה על החיילים להרוג את כהני נוב, את כל העיר. ולא אבו לפגוע בכהני השם. אני לא יודע, זה יכול להיות 100 אנשים, יכול להיות 200, לא יודע, זה 80, אבל זה היה כהנים, זה היה הכהן הגדול היה שם.
כולם
ראויים לכהונה גדולה, לא מדובר באנשים פשוטים. אגב, הוא הרג את המשפחות שלהם. זה שאלה מעניינת. אבל זה לא מקדם אותנו בכלל, לכן אנחנו לא מתעסק בזה כדי לא לבזבז זמן. עכשיו, אז שאול מצווה על החיילים לפגוע בכהני נוב, ולא אהבו לפגוע בכהני השם. לא מוכנים. סירוב קודה. למרות שזה המלך שמצווה להרוג את הכהנים, הם מסרבים. ואז שאול פונה אל דואג, ואומר תפגע בהם, ודואג בא והורג את כל הכהנים. השאלה היא, איך דואג הרג את כל הכהנים? אדם אחד? קצת קשה, לא? כנראה שהיו לו חיילים. מי היו החיילים האלה? אותם חיילים שבהתחלה סרבו פקודה, אבל כששמעו שהגדול הדור אומר שצריך לקיים את הפקודה, כי זה המלך אומר, אז הם יצאו, והרגו. ודאי, סמכות תורנית, מה זאת אומרת? בסדר? זה החומרה של הדבר. כן, זה גם דואג שהלשין לשאול וכו'. כן, ברור. זאת אומרת שדואג הוא... יותר מזה, חז"ל אומרים שאבון כהני נוב נופל על דוד לכל הדורות. דיברנו על זה בסוגיות הקודמות. כי דוד הוא אשם בזה שכהני נוב נהרגו. וזה אשמה, יש לו אשמה עקיפה. כן? אבל גם זה פועל. טוב. אבל כשהוא אומר
שהוא נח על ידי נביא, אין לו תוקף מעיני העם.
זהו שהומלך על ידי נביא, זה עוד לא עושה אותו צודק. טוב, אמר רבי יצחק, מהי דכתיב? עכשיו, כשאנחנו קצת יותר יודעים מי זה דואג, אפשר לקרוא את זה בפנים. אמר רבי יצחק, מהי דכתיב? מה תתהלל ברעה הגיבור חסד אל כל היום? הפסוק הזה נאמר נגד דואג האדומי, כן? זה המזמור שם. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדואג, לא גיבור בתורה אתה? מה תתהלל ברעה? לא חסד אל נטוי עליך כל היום? חסד אל זה התורה. ואמר רבי יצחק, מה ידכתיב אל הרשע? אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי? אמר לו הקדוש ברוך הוא לדואג הרשע, מה לך לספר חוקי? כשאתה מגיע לפרשת מרצחים ופרשת מספרי לשון הרע, מה אתה דורש בהם? כן, הרי זה מדבר עליך. ותישא בריתי על פיך. אמר רבי עמי, אין תורתו של דואג אלא משפה ולחוץ. עכשיו זה מגלה שיש הבדל בין מה שמתרחש בפנימיות דואג לבין מה שבחוץ. עכשיו זה, מה זה דואג? דואג זה מלשון דאגה. זה תורתו לא מיושבת עליו. הוא יודע הרבה, אבל בפנים הוא דואג. אז תורתו מן השפה ולחוץ. ואמר רבי יצחק, מהי דכתיב ויראו צדיקים ויראו ועליו ישחקו? בתחילה יראו ובסוף ישחקו. למה? כשרואים את אחריתו. ואמר רבי יצחק, מהי דכתיב חיל בלע ויקיענו מבטנו יורישנו אל. אז מה זה הדבר הזה? זה דיאלוג. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ימות דואג. אמר לו, חיל בלע ויקיענו. כלומר, שחיל בלע, חיל זה התורה. אז צריך לחכות עד שיקי את תורתו, ויקיענו. אמר לפניו, מבטנו יורישנו אלה. זאת אומרת, לזרז את זה. כן? כלומר, אפשר להשכיח את תורתו של דואג, שלא יגן עליה, שלא תגן עליו. כן. איפה אנחנו? ואמר רבי יצחק, מהי דכתיב גם אל יתוצך לנצח? אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, נתה דואג לאלמה דעתה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יש לו איזשהו, כלומר, חמלה על דואג, שהוא גדול בתורה. אז אולי נביא אותו לחיי העולם הבא. אמר לפניו, גם אל יתוצך לנצח. מה יכתיב יחתך ויסחך מאוהל ושרשך מרץ חיים סלע? אמר הקדוש ברוך הוא, לאמרו שמעת במדרש המשמע, סברות, טוב, בסדר, אתה לא רוצה שיהיה בעולם בא, אבל שיצטטו אותו כשלומדים תורה. כן, להגיד, דואג, אמר ככה וככה. אמר לפניו, יחתך ויסחך מאוהל, שלא יהיה לו, שלא יזכירו אותו באוהל. אוהל זה בית המדרש. לב אלה בנין רבנן. אז אולי שהבנים שלו יהיו רבנים. ושרשך מרץ חיים סלע. זאת אומרת ש... מה?
איזה עבירה עושה שינוי לעולם?
לא שומע.
איזה עבירה עושה שינוי
לעולם? כל כך חמור, הוא דואג, נכון? אתה שואל, מה כל כך, הדבר החמור, הכל כך שעשה דואג? פשוט, בספר שמואל מסופר על דואג בתור אדם שנמצא בקרבתו של שאול המלך. והוא זה שסיפר לשאול שדוד מצא מקלט בבית החיטוב, הכהן הגדול בנוב. ובגלל זה שאול ציווה להרוג את כהני נוב, והוא גם הטיל את המשימה על דואג בעצמו. ודואג הלך והרג את הכהנים. מובן? מה? לא שומע. לא, שאול הוא חושב שדוד מורד במלכות. אז זה בסדר מבחינתו של שאול. אבל הבעיה, מי הסית את שאול? זה דואג. דבר נוסף, שאול קצת התחיל לצאת מדעתו, כידוע. כן? רוח השם שרה מעם שאול. אז הוא היה במצב חולני. לכן אי אפשר להטיל עליו את האשמה הזאת. כן? הוא היה צדיק שאול. אז זה החומרה הגדולה. זאת אומרת שאדם משתמש בתורתו למטרות שליליות, אז זה יכול להוציא אותו מחיי העולם הבא, למרות שיש לו תורה, מעשים טובים וכו'. האמת היא זה הלכה מפורשת, שתלמיד חכם שאין מידותיו מכוונות, אין לומדים ממנו אפילו הלכה אחת, והשולחן ערוך כותב, אפילו יהיו כל ישראל צריכים לו. כל ישראל צריכים לו? לא אכפת להם, לא רוצים לשמוע. ומה עם ההלכה שהוא יודע ואף אחד אחר לא יודע? לא אכפת להם. עדיף שההלכה הזאת לא תיוודע, כיוון שזו תורה רקובה. כן, מה?
אבל אם זה הלכה אובייקטיבית, מה זאת אומרת שזה
רקובה? כי אין דבר כזה הלכה אובייקטיבית. הלכה זה עובר דרך אנשים. לכן אומרת הגמרא, שצריך להגיד, המשנה, שצריך לומר דבר בשם אומרו, מה אכפת לך? אם זה הלכה אובייקטיבית, מה אכפת לך מי אמר? אלא שהתורה איננה חוכמה, התורה היא דיבור, והדיבור משתנה לפי האישיות המוסרת את הדיבור. ולכן אותם מילים, כשהן נאמרות על ידי רבי מאיר, יש להם משמעות אחרת מאשר כשהן נאמרות על ידי רבי יהודה. כי זה דרך נשמת רבי מאיר, זה נשמת רבי יהודה, לא אותו אדם, לא אותה תורה. ואמר רבי יצחק, אגב זה, במהלך הדורות היו לנו כמה דוגמאות כאלה, אלישע בן אבויה בין היתר, כן? ועוד כמה כאלה. כן? יש לפעמים שבאופן מפתיע מצטטים דבריהם של כמה כופרים מפורסמים ומצרפים אותם אל הקודש. יש דבר כזה. יש רבי יוסף ברבי יהודה אבן עקנין. מספר שבזמן רב היי גאון, רבנו היי התלבט בהבנת הפסוק שמן ראש על יני ראשי. יש פסוק כזה, שמן ראש על יני ראשי. ורבנו היי שלח את רבנו מצליח, אחד מגדולי הישיבה, לשאול את הקתוליקוס שיגיד לו מה פירוש, איך הוא מפרש את הפסוק הזה. מה זה הקתוליקוס? זה היה נציג הכנסייה הנסטוריאנית בבגדד. כן, ראש הכנסייה הנסטוריאנית בבגדד, קראו לזה ביוונית קתוליקוס. ואז הוא אמר לו, תשאל אותו, איך אצלם מתרגמים את הפסוק הזה? כי הרי הם היו משתמשים בתרגום לארמית של התורה, נקרא פשיטה. וזה תרגום לארמית, שנעשה על ידי נוצרים בסוריה. אז רבנו היי רצה לדעת איך הם מפרשים את הפסוק הזה. ולא רצה רבנו מצליח ללכת. מה כתוב? לא רצה ללכת. אמר לו, מעולם לא נמנעו אבותינו ורבותינו מלקבל את האמת, אפילו מרועי בקר. כלומר, אם יש לך ידיעה אובייקטיבית, מישהו יודע, תשאל אותו. האם זה הופך להיות דברי תורה? לא. אתה תחליט אם זה הפך להיות דברי תורה או לא. אבל הנתון, העובדתי, אתה יכול לקחת אותו ממי שאתה רוצה. האם בזכות זה הקתוליקוס זכה לחיי העולם הבא? לא יודע. טוב. אבל אצל דואג זה יותר חריף, כן? דואג, כיוון שהוא מבפנים בתוך בית המדרש, אז החומרה של מעשיו היא יותר גדולה. מה היה הפסוק, איך הוא פירש את עליין ירושלים, זה לא כתוב שם, מה הוא פירש. אבל היום זה לא מסובך, אתה יכול לקרוא בפשיטה, זה, ספר הזה קיים לפנינו. אגב, אל תגלו לאף אחד, אבל התרגום של ספר משלי שלפנינו זה מהפשיטה. אל תגלו. כן.
אם ככה שדואג לחומרה שלו חמורה, אז איך, האחר וכל הרבנים האלה
שאומרים... אז כנראה שזה יותר חמור מהם. כלומר, אחר פחות חמור מדואג. כן, זה מה שזה אומר. הפשיטה זה התרגום לארמית סורית שמצוי בכנסייה הנסטוריאנית והמרוניתית. שם, תרגום. שלפנינו, שמודפס במקראות גדולות. במקראות גדולות יש למשלי תרגום. אז זה מהפשיטה. אבל אסור לגלות את זה. זה יכול לערער את הביטחון של בחורי ישיבות וזה. טוב, ואמר רבי יצחק, מי דכתיב, איה סופר, איה שוקר, איה סופר את המגדלים. איה סופר, כל אותיות שבתורה. איה שוקל, ששוקל כל קלים וחמורים שבתורה. איה סופר את המגדלים, שהיה סופר 300 הלכות פסוקות במגדל הפורח באוויר. זאת אומרת שדואג היה אדם שידע לספור את כל האותיות שבתורה, היה שוקל כל קל וחומר שבתורה, והיה סופר 300 הלכות פסוקות במגדל הפורח באוויר. מה זה מגדל הפורח באוויר? אז בקודם כל בפשטות, פשט. מגדל הפורח באוויר זה ארון, מגדל זה ארון. שאתה נגיד מכניס בו אדם ואתה זורק את הארון הזה על גבי מקום תמה, נגיד קברים, יש תומת מת. אז נשאלת השאלה, האם התומעה הזאת פוגעת באותו אדם שבפנים או שלא? יש לזה השלכות, למשל לגבי מטוסים שעוברים על גבי בתי קברות, שעשו מזה סופר עניינים בשנים האחרונות, שגילו שהנתיב של המטוסים מנתב"ג זה עובר מעל בית הקברות בחולון, ואמרו שכהנים אסור להם לנסוע במטוסים האלה, ובעצם, ופיתחו איזה סקית מיוחדת שהיו נכנסים בה הכהנים, וכזה לא יאומן מה שעשו שם. טוב, בכל מקרה, זה נקרא מגדל הפורח באוויר, אבל ברור, שאם הגמרא מדברת על מגדל פורח באוויר אצל דואג ואחיתופל, גם אחרי פעמים שאחרי דואג, זה כוונה שזה עיונים עמוקים. דברים שאין להם בסיס בעולמנו. אלא זה מגדל שפורח באוויר. זה רעיונות מופשטים. כמו הציפורים של... כל העופות, של יונתן בן עוזיאל, כן. או כמו השחף של יונתן ליבינגסטון, כן. סיגל. אמר רבי, כן, לא, הוא היה פוסק הלכות בתחומים האלה. זה הכוונה שהוא היה אדם נעלה, שעסק גם במחשבות מופשטות. זה הכוונה, מגדל הפורח באוויר. לא, לא הלכות למעשה. זה כמו שלמשל, אתה רואה אצל חכמי הקבלה, הם מתווכחים על כל מיני עולמות עליונים, ואתה שואל את עצמך, מה נפקא מינה הלכה למעשה? אין נפקא מינה הלכה למעשה. זה מגדל הפורח באוויר. אבל זה המקום שבו העיונים שלהם נמצאים. אתה דואג, הוא עוסק בדברים העליונים האלה. זה עולמה של הנשמה. הנשמה יש לה מחשבות ודאגות שאין להן דווקא השלכות מעשיות. אז מה?
זה ישנה את איך שמחר בבוקר נסתכל על המציאות?
יכול להיות, בגדול, כן. אבל לא צריך להיות בלחץ שלכל עיון יש השלכה מעשית. לא תמיד. נכון? לא תמיד.
לא השלכה ישירה, אבל יש איזשהו... בסוף זה
הופך... אם אתה מאוד רוצה, אבל זה לא כתוב כאן. בסדר? כלומר, אני אומר, לא חייבים שכל דבר יש לו נפקא מינה הלכה למעשה. לא חייב. כן, אפשר להגיד. השעשוע זה המזון של הנשמה. הנשמה משתעשעת. יותר מזה, השעשוע זה הדבר היותר עליון שיש. כן? יכול להיות בכי בחדרים ובגנים שתיקה. המלך משחק עם המלכה. זה, כן, זה למעלה מכל זה. כן. יש משל, מה זה שעשוע? אדם רעב, אז הוא לא משתעשע, הוא רוצה לאכול. אדם אכל, הוא כבר לא רעב. אבל הוא עוד לא סביע. אז הוא אוכל עוד, הוא סביע. הוא אומר, בא לי לאכול עוד קצת משהו. אז זה כבר יותר ממה שצריך, אז, אבל זה בא לי ביטוי בגוף שלו, הוא משמין. נכון? שמת לב שעברנו משש, אדם שסס, אל הסובה, שבע, ואל השמן, שמונה. מה קורה אחר כך? הוא כבר, טוב, כבר אכלנו, אז מה עושים עכשיו? מוצאים משחק, שש בש, משתעשע. השעשוע, מה זה? זה דבר שעושים ללא מטרה. למה אתה, מה אתה תשיג? שום דבר. כן? זה מה שנקרא, באורות הקודש, המגמה השעשועית בהוויה. לא, זה לא מתאים. לכן שמה זה מגדל הפורח באוויר. זה רק יחידי סגולה מתעסקים בדברים האלה. אבל יש דבר כזה. כן, 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 נכון. זה כתוב שהקדוש ברוך הוא היה משתעשע בתורה לפני בריאת העולם. התורה היא סדר העולם. אבל יש גם שעשוע. עוד לא נברא העולם. אז מה עושים? משתעשעים. משחקת לפניו בטבל ארצו.
אותם חכמים יכולו להשקיע את אותו זמן.
זה מי שרוצה שהכל יהיה פרקטי. לא הכל פרקטי. יש דברים לא פרקטיים. אבל הם האמת של המציאות. זה כמו שתגיד אומנות. כן? האומנים הגדולים לא שואלים את עצמם מה יעשו עם זה. אתה יודע שהמונליזה, בהתחלה זה הוזמן על ידי מלך צרפת כדי להניח את זה בחדר האמבטיה שלו. כן? הוא הייתה לו מחשבה פרקטית. אבל מי שצייר את זה לא היה לו מחשבה כזאת. לא שאל את עצמו איך נשים את זה באמבטיה. טוב, מזל. אמר רבי, 400 בעיה, 400 שאלות, באו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באוויר, ולא אפשט להו חד. כן. טוב, אמר רבה רבותה למי בעיה? זאת אומרת, מה כל כך גדול בלשאול כל מיני שאלות שאין להם השלכה מעשית? בשני דרב יהודה כולה תנויה בנזיקין וענן כמתנינן כתובה בעוקצין. כלומר, רב יהודה חי כמה דורות לפני רבה? שניים. רב יהודה זה הדור השני של האמוראים, רבה זה דור רביעי, נכון? אז בשני דרב יהודה כולי תנויה בנזיקין. במה עסקו כל הלמדנים? הם למדו את סדר נזיקין, זה מה שהם ידעו. וענן, אנחנו מתנינן טובה בעוקצין, אנחנו יודעים הרבה יותר, אנחנו לומדים הרבה סוגיות במסכת עוקצין שבסוף התלמוד, שבסוף המשנה. אז אנחנו למדנים יותר מאשר בימי רב יהודה. וחייב המתי רב יהודה, אישה שכובשת ירק בקדרה, ואמרה לה זיתים שכבשן בתרפיהן תאורין, אמר הוויות דרב ושמואל ככה זה נהכה. זאת אומרת, כשהוא מגיע למשניות האלה במסכת עוקצין, היה אומר, אני לא מבין כלום. זה צריך לי, אני רואה פה, אני זקוק לרבותיי, רב ושמואל, כדי להבין את המשניות האלה. וענן, ואילו אנחנו, אומר רבה, כמתנינן בעוקצין תלת שרי מטיפתא. יש לנו 13 בתי מדרש שעוסקים במסכת עוקצין, אנחנו מבינים יותר מאשר רב יהודה. אז מי יותר גדול בתורה? אנחנו. ואף על פי כן, ורב יהודה שלף מסנה ואתה מיתר. וענן, צבחינן ולקה דמשגח בן. שמתם לב, זה מזעזע מה שכתוב כאן. מה? התרגום. רב יהודה שלף מסנה. רב יהודה היה מוריד את הנעל. ומיד בא גשם. כלומר, כדי, כשאין גשם, מה עושים? עושים תענית. מה עושים כשמתחילה תענית? מורידים את הנעליים. כן? זה כמו ביום הכיפורים ותשעה באב. תענית על הגשם, הצדיקים היו מורידים גם את הנעליים שלהם. אז רב יהודה, כשהוא ראה שאין גשם, היה רק מוריד את הנעל הראשון. גשם מגיע. רב יהודה צדיק גדול. שהוא יודע רק מסכת, שהוא לא מבין במסכת עוקצין. אבל להוריד את הגשם הוא יודע. וענן, אילו אנחנו, אומר רבה, צבחינן, אנחנו צועקים, וליקה דמשגח בן, ואין מי שמסתכל עלינו, הגשם לא בא. אלא, הקדוש ברוך הוא, ליבה בעת, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, לכתיב, ושם יראה ללבב. כן, מה אתה אומר?
זה לא אומר שהם לא יודעים בסדר
מצדקים? מי זה הם?
מי שעומד בסדר
מצדקים? לא, אפילו עוקצים. רבה אומר, אנחנו יודעים הכל. למדנו כל המשנה, אנחנו פלפלנים עצומים בכל השישה סדרי משנה. ואילו בימי רב יהודה, רק סדר אחד הם הכירו טוב. זה לא שרב יהודה לא למד, עובדה שהוא למד, אבל הוא אמר, אבל יודע רב ושמואל ככה זה נעך. זאת אומרת שבעצם מה שרבה אומר כאן זה אמירה חינוכית. האמירה החינוכית היא שזה לא חוכמה לשאול שאלות ולפלפל פלפולים. העיקר, החמנה, דיבה בית. הוא מביא כאן דוגמה. אנחנו לא יודעים להוריד את הגשם. אם רב יהודה יודע. מה?
מה זה הלב הזה
בעצם?
מה זה בעצם הלב הזה?
מה זה?
הוא רוצה
את הלב, כן. הלב זה הכוונה שיהיה לב ישר. והלב של רב יהודה היה ישר יותר מהלב של רבה. מה שזה אומר. בדף קוף יוד שמה? כן. לא אותו אחד. הוא היה צדיק ענק, רב יהודה. הגמרא אומרת שאוהב ארץ ישראל היה. כן, מה אתה אומר?
זה תלוי בקדימה ההיסטורית, כמו שהוא יותר שנים, או שיכול להיות באמת שגם שתי דורות אחרי רב...
נכון, זה לא משנה באיזה דור זה. זה כמו שמצאנו למשל לגבי רבי חנינה בן דוסה. שרבי חנינה בן דוסה בא ללמוד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי. אז מי גדול יותר בתורה? רבן יוחנן בן זכאי. כשהגיע רבי חנינה בן דוסה, חלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי, אמר לו תתפלל עליו. הניח רבי חנינה את ראשו בן ברכיו, ומיד התרפא הבן. אמר רבן יוחנן, לו הטיח בן זכאי את ראשו בן ברכיו, כל היום כולו לא היה נענה. אמרה לו אשתו, גדול הוא ממך? איך זה יכול להיות? הרי הוא בא ללמוד תורה אצלך, סימן שאתה גדול ממנו. אז איך זה שכשהוא מתפלל זה עובד מיד ואתה לא? אמר לה, אני כשר לפני המלך וכעבד לפני המלך. מסביר הרב קוק, שר זה מי שיודע את השם דרך השכל. ואילו העבד דרך הרגש. וכדי להתפלל צריך רגש טוב. זה החוכמה של התפילה.
שישרו את הלב, בזכות אותם
בניינים שהוא יפלח
באוויר?
לא, דווקא לא. דווקא לא, כן. זאת אומרת, מה שאומר רבה, רבה אומר, אני גם יודע לעשות מגדלים באוויר. מגדלים פורחים באוויר. אבל זה לא מה שצריך. זה לא מה שבסופו של דבר יביא תיקון העולם. אז למה זה קיים? זה קיים כי יש מדרגות כאלה שקיימות. זה צריך גם את זה.
ראשונים
לא, זה סוגיה אחרת. כן, למה נעשה להם נס?
זה לא מדובר על הסיפור.
לא, זה לא אותו סיפור. זה לא פה. לא, לא, זה לא
פה.
לא, יש מקום אחר, שם כתוב שראשונים שהיו מוסרים את נפשם. כן, מוסרים את נפשם, נעשה להם נס. פה לא מדובר על נס, מדובר על להוריד את הגשם. אמנם גשם זה גם כן קצת נס, אבל זה נס דרך הטבע. כן, זה הגמרא שואלת, למה הראשונים נעשה להם נס ולנו לא? כן.
עוד לא הבנתי למה צריך לראות, אבל ממש זה קיים, אז צריך... כמו שאני...
יש ממד כזה, הוא לא מספיק. זה מה שאומר רבה. אם אתה לא עם לב ישר, בשביל מה לך כל הלימודים האלה? אם יש לך לב ישר, עד רבה, כל הלימודים האלה משמעותיים. אתה יודע? כן.
איך מפתחים את הכישורים האלה?
איזה כישורים? ישרות הלב, יש על זה ספר נפלא שמאוד עוזר, נקרא מסילת ישרים. לגבי הפלפול צריך פשוט שכל. שכל, אז עם השכל אפשר. כן. אמר רב משרשיה, דואג ואחיתופל להבו סברי שמעתה. כלומר, הם לא ידעו ללמוד. מה, לא ידעו ללמוד? אבל בדיוק מה אמרנו לפני כן? שהם היו גאונים אדירים, נכון? טוב, בוא נראה. מתקיף לאמר זוטרה, מקשה על זה. איך אתה אומר דברים כאלה? מן דכתיב במי שכתוב בו, איה סופר, איה שוקל, איה סופר את המגדלים, מה שהסברנו לפני כן, שהם יודעים לשאול 300 או 400 שאלות במגדל הפורח באוויר. ואת אמרת, להבו סברי שמעתה, הם לא יודעים ללמוד? איך אתה אומר דבר כזה? אלא, דלה הווה סלקה עליהו שמעתה, עליבה דאילחתה, דכתיב סוד השם לרעב. זאת אומרת שיש לימוד תורה המכוון להלכה. ואדם שהוא פלפלן אבל לא ירא שמיים, אז הוא לא יכוון להלכה. כלומר, לכוון להלכה צריך בשביל זה איזו סייעתא דשמיא, והיא ראויה למי שירא השם. סוד השם, ליראיו. ובריתו להודיעם. יש סיפור מעניין, פעם מביא את זה הרב מימון בשרי המאה. על רבי בצלאל לנדאו, בעל נודע ביהודה, שאלות ותשובות נודע ביהודה, שהתמנה רב של העיר פראג בגיל 20. דבר נדיר מאוד. במיוחד שפראג הייתה עיר של תלמידי חכמים גדולים, אבל מה, בעל נודע ביהודה היה אדם גדול, אז מינו אותו, למרות היותו צעיר מאוד, רב של פראג. הדבר הזה לא מצא חן בעיני כמה למדנים בקהילה. החליטו לעשות תרגיל, אמבוש. לקחו, הרי ביום שבו הרב מופיע בטקס ההכתרה שלו, הוא צריך למסור שיעור, והוא צריך גם לענות על שאלות ששואלים אותו מהקהל. אז הלמדנים לקחו עם הארץ ואמרו לו, בהדרשה של הרב תשאל שאלה פלונית. ואז, כך היה, עם הארץ שאל, יש לי שאלה בהלכה, כך וכך. ואז הנודע ביהודה התחיל לחשוב מה התשובה, והגיע למסקנה שהדבר מותר. קפצו עליו כמה למדנים ואמרו, איך אתה אומר שמותר? הרי יש כך וכך ראיות שעשו. אז הנודע ביהודה שמע את הראיות, חשב, 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 אמר, אתם צודקים, אסור. קפצו עליו, למדנים אחרים, איך אתה אומר אסור? יש כך וכך ראיות שמותר. התחיל למדע ביהודה לעיין בראיות לאיסור, ראיות ליתר, והיה מבולבן. אמר, זאת לא שאלה הלכה למעשה, סתם המצאתם את ההלכה הזאת, את השאלה הזאת. אמרו לו, איך אתה יודע? אמר להם פשוט, כי אני הרב של פראג. ויש לי סייעתא דשמיא כשזה שאלה הלכה למעשה. אם זאת שאלה תיאורטית, אין סייעתא דשמיא. כן? מזה הוא ידע שסתם המציאו. טוב. מה? מי ישעיהו ליבוביץ'?
מי שלא יודע ללמוד, דואג, או משהו כזה שיש לו חוכמה עצומה, אבל הוא ניגש לזה ללמוד בצורה...
נקרא לזה אינטלקטואליזם. בסדר? זאת אומרת, המחשבה, העונג, השכלי, זה העיקר. מעניין, דיברנו על זה כשלמדנו את המושג אפיקורוס. המושג אפיקורוס, מה המקור של המילה הזאת בכלל? היה אדם, הוא שמו אפיקורוס, נכון? מה הוא היה? הוא היה יווני, מה עוד? ומה עוד הוא היה? הוא היה פילוסוף. עכשיו, נשאלת השאלה, כשחכמי ישראל רצו לדבר על אדם כופר, לקחו את השם של אחד הפילוסופים, אפיקורוס, ואמרו, זה כופר. למה לא לקחו פילוסוף אחר? למשל, אריסטו. להגיד, האריסטוטלס הזה. למה אפיקורוס? השאלה היא, מה במובהק כל כך רע אצל אפיקורוס? חומריות לא, דווקא הוא היה אדם מאוד מוסרי. אגב, מה שאתם אומרים נהנתנות, זה בגלל שהיום כשאומרים על מישהו שהוא אפיקורי, הכוונה שהוא נהנתן.
למה? אז זה אסכולה, לא?
שמה?
ליהנות כמה שיותר, כן.
ליהנות ממה?
מהעולם?
לא. אז זה היה אצל רבו של אפיקורוס, אריסטיפס מקירייני, באמת זה הייתה השיטה. השיטה הייתה שהממשות של העולם זה ההנאה התאוותנית הגסה. זה אריסטיפס מקירייני. אבל דווקא אפיקורוס...
אולי היה לו ספר שדומה
לך בתלמוד, אבל הוא הגיע למסקנות שהן דווקא הפוכות.
אני חושב
שהאפיקורוס
גם
לא מתורה. מה? אפיקורוס? יכול להיות גם לא מתורה, אבל אני רוצה להגיד אפיקורוס היווני, מי הוא היה? הוא אמר שהתכלית של האדם זה העונג השכלי. והוא הסביר שאי אפשר להגיע לעונג שכלי בלי מוסריות. הוא היה אדם מוסרי, דווקא אפיקורס. יש מוסר אפיקורי שאומר, אם אתה רוצה לעסוק בחוכמה, אתה לא יכול להתעסק בתאוות, כי זה יסיט אותך מן החוכמה. ואתה תפסיד את העונג הגדול שהוא העונג השכלי. עבור חכמי ישראל זה יותר חמור מכל כפירה. למה? בגלל שאחרי שפסקה הנבואה, הכלי היחיד שנותר בידינו כדי לברר את האמת זה השכל. ואם אתה הופך את השכל לכלי לתענוג, אתה בעצם שומט את הקרקע מכל אפשרות של ידיעת האמת. ברור? זה האפיקורוס האמיתי. כן? כלומר, הוא מתענג על השכל. כי המטרה היא שזה יהיה מעניין. הייתה אצלנו הרצאה, היה מרצה, תשמע, זה היה משהו מעניין, מבריק ממש. כן, מה הוא אמר? הוא עד, תשמע, לא הבנתי כלום, אבל זה היה כזה מעניין.
זה לא תמיד
דלים. זה, זה, זה העמדה של אפיקורוס. מה?
זה לא תמיד
דלים
של שעשוע שדיברנו על
זה? לא, בכלל לא. זה יכול להיות זה. כלומר, כשזה אצל דואג ואחיתופל, אז המגדלים הפורחים באוויר, זה באמת אותו שעשוע אינטלקטואלי, שהוא האפיקורסות במיטבה. כן, אבל כשזה אצל אנשים תיאורי לב, עד רבה, זה עיונים שבהם יש שעשוע עם הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב מסכת חגיגה, שכשרבן יוחנן בן זכאי היה עוסק בסתרי תורה עם תלמידיו, אז היו באים מלאכי השרת ומשתעשעים כבמזמותי חתן וקלה. מה זה מזמותי? שעשוע. אמיוזמנט. כן? מזמותי. כן. טוב.
יש גם נבואות?
מה?
יש גם נבואות שעשויות?
נבואות שעשויות. לא יודע. לא ראיתי. לא יודע. כן.
אפיקורוס הוא נגד תאוות בעצם?
סליחה?
אפיקורוס הוא נגד תאוות גם?
תלוי. יכול להיות שיש אפיקורוס שהוא לא תאוותני. כן? יש אנשים בעלי דעות עקומות לגמרי, אבל הם לא תאוותניים. יכול להיות. למשל ברוך שפינוזה היה אפיקורוס גדול, אבל דווקא הוא במובן האישי היה אדם ישר. זה לא... אז אמרו האומרים שזה שברוך שפינוזה היה ישר בהליכותיו, זה בגלל מורשת אבותיו, שהיו צדיקים. בכל זאת זה פועל משהו. טוב, אמר רבי עמי, לא מת דואג עד ששכח תלמודו. שנאמר, הוא ימות בין מוסר וברוב יבלתו ישגה. רבה שאמר, נצטרע, שנאמר, עצמתה כל זונה ממקה, כתיב הטעם לצמיתות, ומתרגמינן לחלוטין, ונתנן אין בין מוסגר ומוחלט, אלא פריאה ופרימה. זאת אומרת, טוב, יש פה איזה דרוש על גבי דרוש, שעצמתה הכוונה שהוא היה מצורע. זאת אומרת, אז מה זה מצורע? מצורע זה מי שנגוע בעורו. מה זה העור? זה המפגש בין הפנים לבין החוץ. יש לו קלקול עם העולם, קלקול כלפי החברה, לכן העור שלו הוא הנפגע. גם הוא שורך תלמודו, כי זה לא תורת אמת. אמר רבי יוחנן, שלושה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג. אחד ששיקח תלמודו, ואחד ששרף נשמתו. וואו, 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 זה נורא. אבל השלישי הוא המדהים כאן. ואחד שפיזר אפרו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. למה? יש בכל זאת משהו. צריך להעלות אותו. זה מה שכתוב שיש כאלה רשעים שאפרם מתפזר תחת רגלי הצדיקים, שנאמר ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם. כלומר, אתם רואים איך שהגמרא לא יכולה לוותר בסופו של דבר על תורתו של דואג. נכון, במה הוא פגע דואג? הוא פגע בלאומיות בעצם, הוא פגע בדוד המלך. דוד המלך זה האומה, דואג זה התורה. השאלה היא מה יותר חשוב, תורה או אומה? אז דואג הוא נגד, הוא בעל תורה שמתנגד למלכות. אז הוא נשרף. אבל אפשר להשתמש בתורה שלו. וצריך לפזר את אפרו בבתי כנסיות ובתי מדרשות. אולי זה גם אומר עוד משהו, שבבתי כנסיות, זה, אבל זה רמז חמור מאוד, מה שאומרת הגמרא, שבבתי כנסיות ובתי מדרשות נמצא משהו מדואג. הפיתוי. מה? זה הזהרה. תדעו לכם, יש בתוך בית המדרש, יש משהו מדואג שמסתובב שם. הוא היה בעד מלכות שאול. הוא לא רוצה מלכות של קודש. הוא רואה בשאול, בעל השלטון. בעל השלטון, צריך לכבד. אבל דוד מציע כבר מדרגה של קודש בתוך המלכות. זה הוא מתנגד.
מה?
נשרפה נשמתו, הכוונה ש... זה חזר אל מקורו. כן? האש זה הפנימיות של הכל. אמר רבי יוחנן, דואג ואחיתופל. לא ראו זה את זה, דואג בימי שאול ואחיתופל בימי דוד. זה סותר את דברי רבי, שמשתמע מדברי רבי למעלה, שדואג ואחיתופל הם חברותה. אבל רבי יוחנן לא חושב ככה, הוא אומר שהם לא ראו זה את זה. ואמר רבי יוחנן, דואג ואחיתופל לא חצו ימיהם. תניאנה מאחי, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, כל שנותיו של דואג לא היו אלא 34, ושל אחיתופל אינם אלא 33. כלומר, דואג חי 34 שנים, אחיתופל 33 שנים, סך הכל כמה? 67, שזה פחות מ... 70, נכון? 70, זה החיים של מי? דוד המלך. כלומר, בעצם מה זה דואג ואחיתופל? זה שני הצדדים של האישיות של דוד. דואג הוא צד התורה של דוד, ואחיתופל הוא צד המלכות של דוד. וכשמפרידים זה מזה, זה יוצא או דואג או אחיתופל, שניהם אין להם חלק לעולם הבא. אבל דוד... הוא בעצם הביטוי של שניהם. לכן רואים שיש לדוד מחלוקת מאוד אישית נגד דואג ואחיתופל. עד כך, שלא יהיה לו עולם הבא, שלא יהיה לו זה, כן? כי דוד בעצם מרגיש שהוא והם מאותו שורש. רק שאצל דוד זה מאוחד, להיות דואג ואחיתופל כאחד, ואצלם זה, זה נפרד. מה? זה כדי שזה ישלים. כלומר, כי... לא חצו ימיהם, לא חצו, אלא אם היו מגיעים 35 אז כבר חצו, אז צריך קצת פחות. מה? אה? דואג בגימטריה דוד, יפה, לא חשבתי על זה, יפה מאוד. טוב, אז זה עד כאן לדואג, מכאן ואילך, הגמרא צריכה לעסוק באחיתופל. זה יהיה לפעם הבאה, שלום.